כאן רשת בית. ליאת רגב. כאן רשת בית.
שלום לכם. עוד בוקר קשה הבוקר הזה, אדם נהרג במתח לקריית שמונה, מיד נהיה שם ועם מפוני הצפון שלא רואים את העתיד. אי אפשר להתאושש מהעדות המטלטלת של עמית סוסנה אתמול לניו יורק טיימס, ההתעללות המינית, הפיזית, הנפשית, ולרצות בכל הלב שמדינת ישראל והעומד בראשה ייכנסו 24/7 לעסוק בהחזרת החטופים. האם זה כך? גילי כהן, כתבתנו המדינית, דיווחה הבוקר כי קבינט המלחמה שמע עדכון בעניין המסע ומתן להחזרת החטופים, שימו לב, רק ביום שישי. רק ביום שישי. זה היה לפני 5 ימים. תארו לכם את עמית סוסנה עוד 5 ימים בשבי חמאס. ואצלנו המסע ומתן להחזרת החטופים כולל את שבת, לכן אנחנו אומרים 5 ימים. ומנגד, כל השבוע שעבר שמענו דיווחים על המגעים של ראש הממשלה להכניס את גדעון סער לקבינט, ובימים האחרונים אין סוף ישיבות ופגישות בעניין חוק הגיוס. זה סדר העדיפויות? מה זה אומר על סדר העדיפויות של ראש הממשלה? כמה הוא באמת מושקע בהחזרת החטופים? מיד נדבר עם פרופסור דן בן דוד, מומחה למדיניות ציבורית, שאומר לנו, אפרופו הדיון בחוק הגיוס, היום 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל משלמים 90% ממס ההכנסה בארץ. האם אתם מבינים את המשמעות? דן בן דוד אומר לנו, אנחנו בנקודת העל חזור במבנה הדמוגרפי של ישראל, עוד רגע אי אפשר יהיה להעביר חוקים דמוקרטיים בקלות. הוא יהיה איתנו מיד, וגם חמד אבו ערר, מוסלמי, שאיבד את אשתו פאטמה, אם לתשעה ילדים, היא נרצחה בשבעה באוקטובר ממחבלי חמאס שירו לכיוונה מטווח קצר. אומר לנו חמד, הם ראו שעם חיג'אב, הם הבינו שהם רוצחים אישה מוסלמית, כשהם רצחו את אשתי, הם ירו נגד האסלאם ונגד הקוראן. חמד יהיה איתנו גם כן, אנחנו איתכם עד השעה 12, סדר יום של יום רביעי, רבית לוי דמסקי העורכת, קובי זרח ודנית שופון ידידיה בהפקה, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, אנחנו פותחים איתך, רובי המרשלג, גבר בן 25 נהרג במתח כבד, צריך לומר, לעבר קריית שמונה הבוקר. שלום רובי.
שלום, כן, אנחנו מדברים על מתח שהיה לפני כשעתיים, לפחות 30 רקטות נורו לקריית שמונה, חלקן יורטו, אחרות נפלו בתוך העיר, גרמו נזקים כבדים, וגם להרג של צעיר כבן 25, תושב אחד היישובים, שמחוץ לקריית שמונה, בעת שהוא היה במקום עבודתו, במבנה, באזור התעשייה הצפוני של העיר, צוותים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום, קבעו את מותו, הוא סבל מפגיעה קשה מאוד. אנחנו מדברים על מתח שהגיע אחרי לילה מתוח כאן בצפון, לאחר שחיזבאללה איים לנקום את מותם של 7 פעילים של ארגון טרור, שצהל לקח אחריות על הפגיעה הזאת במבנה בכפר הדהירה, שם היה פעיל מרכזי של אחד מארגוני הטרור, ארגון הג'מאע איסלאמיה, שעסקו בירי רקטות לכיוון שטח ישראל. כאמור, חיזבאללה הבטיח לנקום, ובשעה 8 בבוקר הגיע הירי הכבד הזה. אנחנו מדברים על מתח כבד מאוד שנפל בתפזורת מאוד רחבה בהרבה מאוד אזורים בקריית שמונה, וגם הבוקר הזה עכשיו מתוח. אף אחד כרגע לא יודע לומר כמובן מה צופה לנו העתיד, הבאות, כך שההנחיות כרגע למי שנמצא באזור הזה להישאר סמוך למרחבים המוגנים. זאת תמונת המצב כרגע בבוקר המתוח הזה בקריית שמונה, הרוג, עוד כמה פצועים ונזק כבד מאוד לרכוש.
תודה רבה, תודה רבה רובי.
תודה.
שלום תת"פ שר יאיר אלקיים.
שלום וברכה.
מפקד מחוז צפון בחבאות וההצלה, האנשים שלך עדיין פזורים בשטח?
אני פה איתם, אנחנו עם צוותים גדולים, מתוגברים, שפועלים פה לכיבוי הצריפה. אנחנו בשליטה על האירוע. מבנה של חומרי בניין, חומרי ניקוי שחטף פגיעה ישירה. היה שם בפנים יש ערס, היה לקוד שאנחנו חילצנו אותו, העברנו אותו למד"א, מד"א קבעו את... את מותו, הוא בעצם היה עסק בתוך פעילות, בתוך המבנה. אנחנו בשלבי סיום של האירוע, קיבינו את השרפה, עדיין סורקים ומשחררים עשן, בשלב זה אנחנו עם חפ"ק עם כוחות משטרה וצבא, הם מבינים שיש פה איום על כל המרחב הזה, ואנחנו עם שכפצים, קסדות, מוכנים לאירועים הבאים.
עם שכפצים וקסדות, תוך כדי מהלכי הכיבוי.
בהחלט, זה מורכב ללוחמי אש, כי אנחנו צריכים להתמגן גם מפני אש חום ואשן, וגם מפני הירי הרקטי. אז יש לנו גם עיגון בליסטי, קצת מורכב, אבל אנחנו נערכנו לזה, ביצענו לא מעט תחנות, וזו בעצם הפעילות שלנו עכשיו, בעצם זה הפירות שאנחנו נערכנו והתכוננו.
אתה מדבר כרגע, כן, אתה מדבר כרגע על מוקד אחד של שריפה? באותו
אנחנו
מבנה?
מהבוקר כן. טיפלנו במספר זירות, פגיעות ישירות, הרכב שבר, כרגע יש עוד צוותים שמזקים זירות נוספות, אבל המוקד העיקרי זה השריפה בתוך המבנה באזור התעשייה.
ששם לצערנו מצא גבר צעיר את מותו.
נכון.
תת אופסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
ומי שהגיע למקום הוא פרמדיק, איש מגן דוד אדום, שלב סנוף, שלום שלב.
שלום לך, בוקר.
ספר לנו מה קרה בזירה, מה ראיתם?
ככה במהלך משמרת בוקר, ממש להתחלה התחלנו את הבוקר עם מתחים כבדים שנורו לאזור. כמובן במהלך המתחים יצאנו לגזרות השונות בשביל בעצם לבצע סריקות. במהלך הסריקות זיהינו עשן סמיך מאחד המפעלים פה באזור. הגענו לשם צוות כיבוי, צוותי צבא שנמצאים במקום, מדווחים לנו על פצוע לחוד בתוך המבנה. באורך נס יצא פועל אחד לפניו וממש ללא פגע, ודיווח לנו ש יש לו שם עוד לקוד בפנים. במהלך הניסיונות חילוץ, בעצם הצוות כיבוי הוציא אלינו פצוע, כאשר הוא מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית קשה, ללא דופק, ללא נשימה, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בשטח.
אתה אומר שהיו שני גברים בתוך המבנה, אחד יצא ללא פגע,
אחד יצא ממש באורך נס, ללא שום פגע.
והוא זה בעצם שדיווח לכם שיש לחוד.
הוא זה שדיווח לנו ולצוותי כבאות ולצוותי המשטרה ולצוותי הצבא שהיו שם, שבעצם יש לקוד בתוך. כמובן במהלך עוד לפני כן צוותי כיבוי ואנחנו פעלנו באותה זירה לצורך זיכוי.
שלב סנוף, פרמדיק מגן דוד אדום, תודה רבה לך שלב.
תודה, תודה לך, שיהיה בשורות טובות, ביי ביי.
שלום לכתבנו עמדיני סולימן מסוודה.
שלום ליאת.
קודם נדבר על המסע ומתן עם חמאס, ואז נדבר על הפרסום שלך הבוקר, שבעצם ההודעה של ראש הממשלה שהשים את הווטו האמריקאי על מועצת הביטחון בתשובה של חמאס, מסתברת כלא נכונה. האמריקאים אומרים שזה לא נכון. קודם כל, איכן עומד המסע ומתן עם חמאס?
המסע ומתן אכן תקוע כרגע, אבל זה לא סוף פסוק ליאת, מכיוון שהמשלחת שהוחזרה בהוראת ראש הממשלה לקטר לישראל לא חזרה במלואה, למעשה עדיין נשארו נציגים ישראלים שם בדוחה, והם אכן מקיימים מסע ומתן עד כמה שאפשר, כלומר זה באמת לא באותה עצימות כשזה היה קודם לכן, לפני התשובה השלילית של חמאס, אבל גם צריך להגיד מילה על התשובה של חמאס, חמאס לא אומר לא וזהו, הם כן שוב מערימים קשיים, ממשיכים להרים קשיים, ועומדים עדיין על כמה דרישות מבחינתם בעניין צפון רצועת עזה, וגם ביטול לגמרי של הווטו הישראלי על זהות האסירים שהוא דורש לשחרר, אבל לא נכון להגיד שהמגעים נעצרו לגמרי. כן יש שעתה, כן יש הקשחת עמדות מצד חמאס, גם אגב מצד ישראל, בהחלטה להחזיר את הצוות.
מתי הצוות חזר, סולימן?
הצוות חזר למעשה בלילה שבה התקבלה הודעת חמאס, היה הצבעה באום, באותו יום גם הגיעה התשובה של חמאס, ממש בלילה ראש הממשלה הורה להם לחזור והם חזרו.
זה היה אחרי יום שישי האחרון.
נכון.
אני מחברת את זה לדברים שמפרסמת גם כן אצלנו ביומן הבוקר, גילי כהן, עמיתתך, הכתבת המדינית שלנו, על כך שצוות המסע ומתן, קבינט המלחמה, קיבל עדכונים מצוות המסע ומתן רק ביום שישי בפעם האחרונה. רק נכון. ביום שישי. שימו לב, הצוות הזה חזר מהדיונים האלה בדוחה, במצב מאוד מאוד בעייתי מבחינת המסע ומתן, ואיש לא מכנס את קבינט המלחמה לשמוע עדכונים מהצוות הזה?
קבינט המלחמה לא מקבל עדכונים באופן פורמלי, גם הקבינט המורחב, שבוא נדבר עליו, גם הוא לא מקבל עדכונים. אני רוצה להזכיר לך אגב בפעם האחרונה שהקבינט המורחב התכנס, עד כמה שזה באמת פורום בעייתי, ואני רוצה להזכיר לך את האמירה של גדעון סער שאמר, הקבינט הפך לפרלמנט, אבל הפעם האחרונה שבה הקבינט המורחב התכנס, זה היה למעשה בסוף השבוע שלפני חג הפורים. אותה פגישה, אותה ישיבה ביום שישי בצהריים, שהורה את זעמם של כמה שרים ושרות שאמרו, למה צריך להביא אותנו ביום שישי בצהריים. רק אז זאת הייתה ההתכנסות האחרונה של הקבינט המורחב. אבל גם הקבינט במרכאות הרציני, זה שמקבל את ההחלטות, גם הוא לא קיבל החלטות בהקשר הזה, גם ראש הממשלה לא מכנס אותו. אני רוצה גם להזכיר לך ששר הביטחון נמצא בארצות הברית ואמור לחזור היום. זאת לא בעיה, כן, אפשר לכל הפחות לקיים את התייעצות טלפונית ולקרוא לקבינט מלחמה. אבל באופן
לא, מפורמלי... סולימן, אפשר אולי לפנות שעה מהדיונים בחוק הגיוס כדי לכנס את קבינט המלחמה, לשמוע בהקדם דיונים על מה שהיה בדוחה, ולחשוב איך מניעים את הדבר הזה קדימה.
אני מסכים איתך, ואני לא יודע מה עובר למשל בראשם של גנץ ואיזנקוט, שאני מניח שהם כן מאוד קנים לאט, אבל למען הנראות, זה שקבינט המלחמה שבו הם חברים לא מתכנס, זה אמירה לא טובה, אני מסכים איתך לגמרי.
וזה גם מעלה שאלה מי מקבל את ההחלטות בעניין החטופים.
נכון, תוסיפי לזה אמירה שאת יודעת, בשפה הדיפלומטית, בשפה הרגילה זה נשמע... לא משהו חריף, אבל בשפה הזאת דיפלומטית זה לא. אתמול דובר מזכירות המדינה האמריקאי מילר מתייחס להודעת לשכת ראש הממשלה שאומרת שחמאס שואב למעשה עידוד מאי הטלת הווטו של ארצות הברית על ההחלטה במועצת הביטחון, ולכן הוא דחה את מתווה הפשרה שארצות הברית הגישה. ודובר משרד החוץ האמריקאי אומר זה לא נכון כמעט בכל פרמטר, והתשובה הייתה, הגיעה עוד לפני ההצבעה במועצת הביטחון.
התשובה של חמאס הגיעה לפני ההצבעה במועצת הביטחון.
וזה לא מגיע רק מהאמריקאים, היום בבוקר פרסמנו מפי שלושה גורמי ביטחון שעוסקים במסע ומתן, שזה נכון, שאכן התשובה הגיעה עוד לפני ההצבעה, כך או כך, המסע ומתן לא מתקדם.
כלומר, ההודעה שהגיעה מלשכת ראש הממשלה, לפחות לפי המקורות האמריקאים שאתה משוחח איתם, לא הייתה נכונה.
גם המקורות הישראלים, המקורות האמריקאים אומרים את זה ממש on record, מול המצלמה, אין יותר פומבי ואימות מזה. אבל גם כאן בישראל אומרים, זה לא נכון להגיד שתשובת חמאס הגיעה אחרי ההצבעה, היא הגיעה לפני.
Okay.
כך או כך, באופן כללי, נסתכל על המסע ומתן ממבט מלמעלה, אנחנו לא בהתקדמות, להפך אנחנו בנסיגה, אבל המגעים לא נעצרו לגמרי, עדיין יש מסע ומתן.
סולימן מסוודה, כתב התחום המדיני והפוליטי, תודה רבה לך.
תודה.
וכל זה קורה אחרי עדות מטלטלת בלתי נתפסת של עמית סוסנה אתמול בניו יורק טיימס, הראשונה שיוצאת ומספרת על התקיפה המינית שהיא עברה, על חוסר העונים מול מחבל של חמאס, שנמצא חלק מהזמן מחוץ לחדר, שבו היא מוחזקת קשורה בשלשלת למיטה, אזוקה, ברגלה השמאלית, בשלשלת, ימים. הוא נכנס לחדר עם תחתונים, הוא מסיר את חולצתה, הוא מלטף אותה, הוא פוגע במינית ביומי נשק, ואחרי כל הדברים האלה, איפה קבינט המלחמה הבוקר, איפה התנעת המסע ומתן, שלום דורון שטיין, שלום סליחה, ימית אשכנזי, אחותה של דורון שטיינברכר, שלום ימית.
שלום.
מה שלומכם?
עוד בוקר, בוקר 173, שאחותי לא נמצאת, שהחטופים שלנו לא פה. תוסיפי לזה את העדות האמיצה של עמית, לא קל לנו.
מה זה עושה לקרוא את הדברים האלה בניו יורק טיימס?
ואני מודה שאני לא קראתי את הכל בגלל המצב הנפשי שאנחנו נמצאים בו, אבל רק הכותרות הספיקו לי. זה גורם לי לטעות איפה העולם, איפה כולם. זאת אומרת, עמית מדברת באומץ רב ומפרטת בדיוק מה עשו לה, והעדות הזו הכל כך חשובה צריכה לעורר את כולם לקדם את העסקה הזו ולהניע ולקבל החלטות קשות. ולעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את הנשים שחטופות שם, ואת כל שאר החטופים כמובן.
את מרגישה שנעשה מאמץ מרבי? המקסימלי? מצד מדינת ישראל?
אני חושבת שמצד מדינת ישראל תמיד אפשר לעשות עוד. דיברנו על לחץ צבאי שיביא לחתימה על עסקה, דובר על לחץ מדיני. אם צד אחד לא עובד, צריך להקשיח את הצד השני. זאת אומרת, אני רוצה את אחותי בבית, ואני רוצה להרגיש שעושים מספיק. ואני יודעת שנעשים דברים, כן, כמו שנאמר לפניי, כל המשלחת עצמה לא חזרה. אבל עדיין, זה 173 ימים, מאז עמית חזרה ביום ה-55, והיא מספרת את העדות הזו. אני לא רוצה לחשוב בכלל מה אחותי עוברת שם.
מה האינדיקציה האחרונה שיש לכם מדורון על מצבה? חטופות שחזרו משם סיפרו לכם עליה?
אף אחת מהשבות שחזרו לא ראתה את דורונה, לצערי הרב. העדות החיה היחידה שיש לנו ממנה, ועדות בכלל, זה הסרטון שחמאס פרסם ביום ה-107. שפורסם סרטון של דורון, מעבר לזה...
שרואים אותה בשבי חמאס.
רואים אותה בשבי חמאס, מדברת כמובן את מה שהוכתב לה להגיד, אבל מעבר לזה אין לנו שום אינדיקציה נוספת. אנחנו מאוד נאחזים בזה שנכון ליום ה-107 היא חיה, ומאוד מאוד אופטימית ומקווה שהיא חיה גם היום.
אין לכם שום
אבל
אינדיקציה.
אבל אי אפשר לדעת.
כן. ואתם יודעים בוודאות שהיא... לא הוחזקה, לפחות עם החטופות ששוחררו, הנשים, היא לא הוחזקה יחד איתם.
אף אחת לא ראתה אותה, אז זו ההשערה שלנו.
את חוששת מכך שהיא הייתה במצב כזה שגם היא הוחזקה לבד?
בוודאי, אני מאוד חוששת. מהשנייה שנותק איתה הקשר באותה שבת שחורה ב-10:30 בבוקר, אני חוששת. זה אחותי הקטנה. ואני חוששת כמובן לכל חטוף וחטופה אחרים שנמצאים שם.
את יודעת, העדות הזו של, של, של עמית, אתמול, של עמית סוסנה, זו בעצם פעם ראשונה שחטופה שחזרה מספרת על הפגיעה בה, ממש באופן אישי.
נכון.
אבל אנחנו שמענו כבר על הפגיעות האלה מחן גולדשטיין, מאלמו גולדשטיין, מאביב הסיגל שחזרו משם מהשבי. כולנו מטולטלים מכל עדות כזו. את מקשיבה לעדויות האלה או שאת לא מסוגלת?
אני כן מקשיבה להם, אבל זה קשה. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד בתור אישה, זה קשה מאוד בתור אימא, זה קשה מאוד בתור אחות של דורון, אבל העדויות האלה של, של חן ושל אגם הבת שלה ושל אביבה, זה עדויות שהן מאוד מאוד חשובות, ואין אגב עד עכשיו דיברו כמו שאמרת, רק על שאין שמעו, אין עצמן לא חוו את זה, ואז עכשיו מגיעה עמית סוסנה ב... באומץ רב ומספרת על מה שהיא כן חוותה. וזה מאוד 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 חשוב, במיוחד כשדעת הקהל העולמית קצת שוכחת את מה שאנחנו עברנו בשבעה באוקטובר, והכל מוסת לאזרחים שנמצאים בעזה, והחטופים שלנו מתחילים להישכח בעולם.
ימית, אתם מקבלות אינדיקציה מחברות כנסת, שרות, בקואליציה, באופוזיציה, אתם מקבלות תמיכה? אני מדברת כרגע על שרות נשים בתור איזה לובי נשי כזה שבא לטובת העניין הזה, אבל בכלל, מפוליטיקאים. עד כמה אתם מרגישים נתמכים בשבועות האחרונים?
הייתה את השדולה בכנסת, שבה באמת גם חן דיברה ואביבה, ונציג של זקה דיבר, היה מפגש ראשון של השדולה.
מתי זה
אבל
היה?
אבל עוד... לפני חודש בערך קצת יותר, אבל גם אם יש איזושהי תמיכה, אז מגיע אתמול חבר כנסת ואומר יאללה יאללה לחן אביגדורי. את יודעת, זה הכל בטל באותו רגע. הדברים האלה מייצגים. הכנסת יוצאת לפגרה בתאריך מאוד סימבולי, בשבעה באפריל, זה בדיוק חצי שנה מהשבת השחורה. אני לא מרגישה שיש איזשהו, אני יכולה להגיד באופן אישי, אני מאוד מוכזבת. כל אחד שם צריך לחשוב מה הוא היה עושה, אם זו הייתה הבת שלו, אחות שלו, אמא שלו, אח שלו, סבא שלו, ואגב גם אם זה היה השכן ממול. עצם זה שיש כל כך הרבה חטופים שם, ואני עוד פעם, כל עוד הם שם, כנראה לא נעשה מספיק.
איך את תופסת את העובדה שהם יוצאים לפגרה עכשיו?
אני לא מצליחה להבין את זה. אמרו, זה לא בדיוק פגרה, ממשיכים לעבוד, זה מכבסת מילים ויכולים לקרוא לזה איך שרוצים, את הפוליטיקלי קורקטי השארנו בממד בשבעה באוקטובר.
את מרגישה שזה...
אני לא מבינה את זה.
את מרגישה שזה אומר משהו על, על חוסר הזדהות מספקת איתכם, עם המאבק שלכם, העובדה שהכנסת יוצאת לפגרה?
בוודאי, חוסר הזדהות עם המאבק שלנו, חוסר הזדהות עם המשפחות השכולות, חוסר הזדהות עם החיילים שנלחמים בעזה, צפון, היוש, כל עוד אני ואת מדברות עכשיו. לאחותי אין פגרה. אחותי לא, אתם אומרים שהם ממשיכים לעבוד, אז מורידים הילוך. לחטופים אין אפשרות להוריד הילוך, אין אפשרות לצאת לפגרה מהשבי. הלוואי שהיה להם את היכולת לצאת לפגרה מהשבי ושיחזרו אלינו. אבל אין את זה, ואני לא מבינה איך כמדינה 120 חברי כנסת עכשיו, זאת אומרת, תעמדו, אתם נבחרי הציבור, אתם אמורים לייצג אותנו, לעבוד בשבילנו, איפה אתם?
הם לא עובדים בשבילכם?
לא מספיק, לא. יוצאים לפגרה, יאללה יאללה לחברי משפחות, אתמול ראינו שכשחילקו את המשלוחי מנות, עופו לי מהפנים, היחס הוא לא, ושוב, אני לא מכלילה, אבל כשאת מגיעה ומקבלת יחס כזה, זה צובע את כל השאר.
ימית, אם דורון שומעת אותנו עכשיו הלוואי, לפחות זה, את רוצה לומר לה משהו?
אני רוצה להגיד לה שהיא חזקה, ובכלל, עם כל חטוף שהוא גם כן לא דורון, חשוב לי שידעו שהם חזקים, ושנלחמים עליהם, ועושים כל דבר, והופכים כל אבן כדי להחזיר אותם הביתה, ולדורונה שאנחנו אוהבים אותה מאוד, והיא חסרה לנו מאוד, ומחכים כבר לחבק אותה, ואת שאר החטופים כמובן.
דורונה, את קוראת לה דורונה?
דורונה, כן.
זה שם החיבה שלה?
דורונה, דודו. אני אקרא לה בכל שם רק שתבוא עכשיו.
ימית אשכנזי, אחותה של דורונה. שטיינברכר, תודה רבה ימית, תחזיקו מעמד, תודה.
תודה רבה. ביי.
אנחנו שווים אליך רובי המרשלג עם פרסום שמו של הצעיר שנהרג הבוקר מפגיעת רקטה בקריית שמונה, רובי.
כן, אנחנו מדברים על זהר בשארה בן 26 מהכפר עין קיניה שבמורדות רמת הגולן. הוא עבד במפעל באזור התעשייה הצפוני של קריית שמונה, הוא שהה בתוך המבנה שפגעה בו רקטה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו, הוא סבל מפגיעה רב מערכתית. בנוסף אליו היו עוד שני פצועים קל בשתי זירות אחרות בעיר. נזכיר שלפני כשעתיים וחצי נורה מטח של כ-30 רקטות לקריית שמונה. רבות מהרקטות נפלו בהרבה מאוד אזורים בעיר, גרמו נזקים כבדים. כל הירי הזה של חיזבאללה הוא בתגובה לתקיפה של צהל במהלך שעות הלילה בכפר הדהירה, שמה חוסלו 6 מחבלים מארגון הג'מה האסלאמיה, שלפי צהל עסקו בפעילות טרור נגד ישראל, שיגרו רקטות. אז זו הבשורה הקשה של הבוקר הזה, הרוג ועוד שני פצועים קל כתוצאה ממתקפת רקטות על קריית שמונה.
תודה רבה רובי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה ננסה להבין לאן הולכת ממשלת נתניהו שאין לה תשובה לתת לבגץ, והיום הוא היום האחרון, האם בגץ ייתן אורכה לממשלה, או שיחליט שדי, הפעם אין אורכה, ואם אין חוק, חייבים לגייס את החרדים, או לפחות לנקוט בסנקציות, מיד כל הפרטים. 10:33 כאן בסדר יום, ביום שבו אמורה הממשלה להגיש את תשובתה לבגץ, בעניין חוק הגיוס, ואין חוק, ומה תגיש הממשלה לבגץ, ולאן זה הולך? יואב קרקובסקי, שלום.
שלום ליד, בוקר טוב.
איפה זה עומד כרגע?
תקוע, פשוט תקוע. היום זה היום האחרון שבו בגץ אמור לקבל את תשובתה של המדינה בעתירות שעוסקות בחיוב שר הביטחון לגייס את החרדים, נוכח העובדה שאין חוק כרגע, אין חוק פעיל שמטפל באי השוויון הזה שבין המגויסים, המתגייסים לשירות סדיר, לבין מי שזוכים לפטור נוכח ההצהרה שלהם, תורתם, אומנותם, וחוקי גיוס היו כבר בכמה גרסאות שונות לאורך השנים, כרגע אין חוק פעיל שחוקקה הכנסת, בשל מערכות הבחירות השונות, קורונה, ועכשיו גם המלחמה, כל פעם בגץ נענה לבקשת הממשלה לדחות, כאשר נמצאים בין שמשות, כלומר פיזור כנסת או הליכה לבחירות, זה נדחה באופן אוטומטי, כחודש וחצי חודשיים לאחר הקמת הממשלה, וממשלות ישראל בדרך כלל מבקשות עוד ועוד דחיות, טוענות כל הזמן אנחנו קרובים מאוד להגיע לסיכומים, כך היה גם הפעם, והיום למעשה בית המשפט מצפה לקבל את התגובה שלו, ישיבת ממשלה שהייתה אמורה להיות אתמול בוטלה כי לא הגיעו להסכמות, ישיבה לילית שנמשכה עד כמעט 11:30 אתמול בלילה של ראש הממשלה יחד עם שר המשפטים יריב לוין וראשי הסיעות החרדיות יחד עם נציגות הייעוץ המשפטי לממשלה, לא מצליחה להגיע לנוסחה מוסכמת, כרגע אין קביעה למועד לישיבת ממשלה ואין נוסח שמוגש לבגץ, אנחנו בעצם בסיטואציה שבה ללא תשובה לבגץ שתינתן היום, בגץ יכול להוציא צו ביניים שמחייב את שר הביטחון להוציא צווי פוקד לכל אותם מיועדים לגיוס.
עשרות שלא, אלפים.
שלא שזוכים לפטור.
עשרות אלפים. מיום ראשון הוא יכול להוציא את זה.
הדבר הזה עשוי לקרות.
מיום ראשון.
כן, זה יכול לקרות, זה סביר להניח לא יקרה.
למה?
וגם אם יצא, תראי, כי הדבר הזה הוא אימות ישיר בין בגץ לבין הממשלה, זה שוב יהווה עוד אינסנטיב לחדש את הרפורמה המשפטית, נדמה לי שבתקופת מלחמה בגץ יהיה סובלני יותר, כן או לא, אני עוד לא יודע לומר סופית, אבל על פניו אנחנו בסיטואציה משברית שיכולה להביא את שר הביטחון לכדי מצב שבו הוא מחויב להוציא צווי פוקד שיתחילו בעצם בהליך הגיוס של תלמידי הישיבות.
יואב, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי המפלגות החרדיות. הם בעצם לא, הם לא מסכימים לשום הצעה שנתניהו מציע להם. זה כבר עניין של כמה ימים. שום דבר שהוא מציע, הם לא מסכימים. הם פשוט עומדים בשלהם ולא מוכנים כמעט לשום דבר. אבל נאמר שיש עכשיו איזושהי דחייה. מה נתניהו ייתן לבגץ בעוד חודש, למשל? למה שמישהו מהם ישנה משהו בעמדות שלו? ושאלה שנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם באמת הם באמת מצבים סוג של אקדח למול רקתה של הקואליציה הזו? האם באמת, אם קורה משהו ומתחיל איזשהו תהליך של גיוס, אנחנו כבר יודעים שככל הנראה הצבא לא יכלה את אותם עריקים, אבל יהיו סנקציות כלכליות קשות על הישיבות. אתה רואה את הסיעות החרדיות פורשות מהממשלה הזו, מפרקות את הממשלה הזו של נתניהו?
אף אחד מחברי הכנסת והשרים של הסיעות החרדיות, לא בשס, ובוודאי שגם לא ביהדות התורה, רוצים לפרק את הממשלה. אף אחד מהם לא רוצה. אמר את זה בצורה מאוד ברורה. השר יצחק גולדקנוף, בריאיון לפני חודשיים, תוך כדי תקופת המלחמה, ושאל, מה רע פה? לכל חברי הקואליציה, לכל אחד יש משרדים טובים, הממשלה מתפקדת, הם לא רוצים לפרוש.
אבל
אומר ומזהיר בעיקר משה גפני את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו נקבל הוראה מהרבנים שלנו. עכשיו תשימי לב, עד לפני נגיד 3 שבועות, ש"ס הציגה עמדה יחסית פרגמטית.
כן.
גם משה ארבל, גם יעקב מרגי, הציגו עמדה מאוד פרגמטית לגבי הגיוס. צריך לגייס יותר חרדים.
כן.
ואז הגיע יצחק יוסף, הרב הראשי הראשון לציון, שהוא בעצם הנהיגה הרוחני העתידי של ש"ס.
וסנדל אותה.
ומשך את המושכות למעשה לאחור. הרבנים מסנדלים את חברי הכנסת והשרים של ש"ס ויהדות התורה, ובעצם עשויים באמת לגרום להם בקצה לפרוש מקואליציה, למרות שהם ממש, אבל ממש לא רוצים.
יואב קרקובסקי, תודה רבה יואב.
תודה ליאת.
שלום לאלוף המילואים דן הראל.
שלום וברכה ליאת.
לשעבר סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון ואלוף פיקוד דרום. איזו ציפייה יש לך מבגץ בשלב הזה?
אני אגיד לך, א', אם יכול להיות שלא הבנתי נכון את יואב, יש חוק. קוראים לו חוק שירות ביטחון, והוא אמור, ועל פיו אמורים לגייס את כל בני הישיבות. זה פשוט כך. לפני 9 חודשים הממשלה החליטה להורות את משרד הביטחון לא לגייס. אני בין העותרים שהלכו לבג"ץ. אנחנו קבוצה של 180 רמטכ"לים, מפכ"לים, ראשי מוסד, ראשי שב"כ ואלופים ומקביליהם בזרועות השונות, ועתרנו לבג"ץ שיוציא צו לגייס, כי ההחלטה ניתנה שלא בסמכות.
אבל יואב, אומר שיכול להיות שבגץ, בתוך הסיטואציה העדינה מול הממשלה, כשברקע יש עדיין, אתה יודע, את ענייני ההפיכה, את ענייני המהפכה המשטרית, לא המהפכה המשפטית, סליחה, ייתן עוד אורכה לממשלה. מה אתה חושב על צעד כזה?
אני חושב שזה יהיה אומלל מאוד במדינת ישראל, שאמורה להיות מדינת חוק. בוא, אני אזכיר רק את ההיסטוריה במהירות.
במהירות, כן.
25 שנה העניין הזה נסחב. שני חוקים בוטלו על ידי בגץ. החוק טל, והאחרון שבהם חוק שקד. זה היה לפני 8 שנים. במהלך 8 השנים האחרונות, הפוליטיקאים, ואני כרגע לא מצביע על איזושהי מפלגה ספציפית, גלגלו את התפוח לא את הזה. ו8 שנים הם מקבלים דחיות. במקרה הנוכחי, אני רוצה להקריא לך מה שאמר השופט פוגלמן, אחרי שהמדינה ביקשה כבר דחייה, פוגלמן, ההרכב נתן להם דחייה של 3 ימים, כתב שהמדינה תגיש כמבוקש ביום ה-27 לשלישי את כתבי התשובה מטעמה, כמו גם את תגובתה לבקשה למתן צו ביניים בבגץ, זה מה שנתנו בפעם האחרונה, והוא כותב כך, לצד זאת, לא תוגש התגובה לבקשה למתן צו ביניים עד ליום ה-27 לשלישי 24, תינתן החלטה על יסוד הנתונים שיונחו עד למועד זה לפני בית המשפט.
כלומר?
זאת אומרת, כבוד השופט פוגלמן כבר כתב לפני שבועיים, שאם לא תוגש תגובתה של המדינה, השופטים יפסקו לפי מה שמונח בפניהם. מה שמונח בפניהם זה חוק שירות ביטחון.
אוקיי, אני מבינה מה שאתה אומר. אוקיי, ונאמר שזה באמת קורה, והחל מיום ראשון שר הביטחון בעצם מחויב לגייס 10,000 בחורי ישיבות. אבל אנחנו יודעים שזה עומד להיות מהלך קשה מאוד, הפגנות דרמטיות של החרדים, וראינו מה זה הפגנות ענק של החרדים. איך הצבא יתמודד עם זה? הצבא עכשיו יתחיל לכלוא 10,000 עריקים? מה יקרה בפועל?
לא, בפועל קודם כל, אני אלך לצד הפחות עקרוני, מיד פוסקת, התמיכה הכספית שהמדינה נותנת ל-66,000 דחויי שירות שהם בעצם עריקים היום, כי בהתאם לחוק הקיים הם לא זכאים לתמיכה מהמדינה. זה יביא לסגירתם של הרבה מאוד ישיבות, אני לא רוצה להגיד את המספרים כי אני, למרות שאני מכיר אותם פחות או יותר, אבל הרבה מאוד ישיבות שלא יהיו בהם מספיק לומדים כדי לקבל תמיכה מהמדינה. זה בצד הכספי, בצד המהותי, הצבא. היינו בדיון. בדיון טען עורך דין שייצג את המדינה, שאי אפשר לגייס 66,000 איש במכה אחת.
Okay.
אמר לו השופט סולברג, אמר לו, אז תתחילו ב-1,000, תתחילו ב-200. מה זה משנה? תתחילו. עכשיו, המדינה היסטורית, בסדר? לאורך כל הממשלות, זה לא רק הממשלה הנוכחית, זה היסטורית, מתחמקת מלהתמודד.
אני לא רוצה ללכת לך להיסטוריה, כי יש לנו לצערי עוד 5 דקות, ואני כן רוצה להתמקד איתך במשמעות הפרקטית. אומרים הרבה מאוד אנשים, יש פה איזושהי תביעה עקרונית לגייס 10,000 בחורי ישיבות, מכיוון שהצבא באמת נמצא במצוקה גדולה, אבל הצורך האמיתי של הצבא הוא ביחידות הלוחמות, ולפי אינדיקציות, דווקא בחורי הישיבות ברובם לא מתאימים לגיוס ליחידות לוחמות, אז על מה אתם בעצם נאבקים? זה לא איזשהו מאבק עקרוני? אוקיי.
אני חולק על זה, היו פלוגות של לוחמים ב-48 ולאורך כל השנים עד 77.
לך ברור שאפשר לגייס חרדים ליחידות לוחמות וזה בסדר גמור?
כן. מה? יש אנשים דתיים, חרדים, לא רק מהציונות הדתית, שהם משרתים במסגרת פלוגות או מחלקות יהודיות, בחטיבת גבעתי, בחטיבת הצנחנים. זה קורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, ובמהירות, כי הבנתי את הדחיפות.
כן, לא נלך להיסטוריה ברשותך.
הפגיעה, אם לא יוחלט על גיוס החרדים, שמהווים 25% מהנוער היהודי, במדינת ישראל, הפגיעה היא אדירה, גם בהיבט של הביטחוני, כי אין מקורות גיוס נוספים, חייבים אותם, גם בתחום החברתי, כי זה יביא לשסע נוראי, לא מספיק השסעים שהיו לנו עד היום, אז עכשיו יהיו כאלה שתורמים ונותנים ויוכבד עליהם הנטל, מדברים על הכפלת כמות ימי המילואים למילואימניקים והערכה לסדירים. כלכלית זה ימוטט את המדינה, כי אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה, ואפילו, את יודעת, אל מול החרדים, זה פשוט ניצחון של האסכונה החרדית על הציבור החרדי שכן מבין, ואם היו נותנים לו את האפשרות, הוא היה מתגייס. אבל ככה שומרים אותם בתוך גטאות, והכוח נשמר בידי הפוליטיקאים החרדים. אסון בכל צורה שאת מסתכלת על זה ליד.
היו כמה הצעות של נתניהו, בין היתר אחת ההצעות שהוא מציע למפלגות החרדיות, היא שגם אם תקציב הישיבות שלהם עכשיו יצומצם עד מאוד, הם יקבלו את הכספים האלה רטרואקטיבית. או, וזה אני מצטטת מתוך הדברים שבין היתר אומרים באוצר, מי ערב לנו שהיום יקצצו את התקציבים של הישיבות, אבל בשנה הבאה ייתנו להם את זה כפול, או יכניסו את זה בכל מיני סעיפים עוקפים. אתה לא חושש מכך שבסופו של דבר זה יהיה הפתרון הפוליטי?
ברור שאני חושש. אני חושב שהחוק החדש שמדברים עליו, את הטיוטה שלו, למעשה, היועמ"שית לא קיבלה, האוצר פרסם עליו הרבה מאוד הסתייגויות. החוק החדש צריך להיות מול האנשים. כמו שהבן או הבת שלי, יש חוק גיוס, ואם היא לא תבוא להתגייס, אז ימצאו איתה את הדין, ודאי שלא ייתנו כספים, כך צריך להיות מול החרדים. קוראים לזה שוויון, דרך אגב, אנחנו שכחנו את זה. בדמוקרטיה אמור להיות שוויון בין האנשים. עכשיו אני אומר לך שהסנטימנט בציבור החרדי הוא סנטימנט שהם רוצים לתרום, הם הבינו את הבעיה. עכשיו זה לא חייב להיות רק בצבא.
כן.
בצבא יש זכות בחירה. הם יכולים ללכת לארגוני זקה ומדה.
הם הולכים כבר לזקה. רבים
נכון,
הם הולכים לזקה.
נכון, אבל על תקן של התנדבות. אז בואו נעשה מזה חובה.
אוקיי.
וניקח את האנשים ושיתרמו גם לקהילות שלהם.
אני רוצה לשאול אותך לגבי טענה שאני שומעת שוב ושוב בכל שיחה שאנחנו עוברים על חוק הגיוס. מיד, יש תגובה אוטומטית שאומרת, אבל מה עם הערבים? מה עם הערבים? ומה עם החבר'ה שלא מתגייסים לצבא החילונים?
אז אני אגיד לך ככה,
בדקה.
אלה שלא מתגייסים לצבא החילוניים זה אחוזים מאוד בודדים, אני התעסקתי עם זה כשהייתי סגן רמטכ"ל, מדובר על אחוזים בדידים של אנשים או שיש להם רקע פלילי או שהצבא החליט שהם לא מתאימים או שיש להם רקע נפשי.
ומה לגבי הערבים דן הראל, ממש בקצרה בדקה, צריך לכלול אותם באותו הסדר?
תסתכלו על התוכנית. תסתכלו על התוכנית של שי פירון, ישבנו איתו אולי 10 שעות כדי ללמוד אותה, עמותת פנימה, מדובר על זה שגם הערבים ישרתו, לא בצבא, שישרתו בארגוני הצלה, בקאבה, במדה, בכל מקום, כמו שהם עושים היום, ושישרתו את הקהילות שלהם.
אוקיי. Okay.
בגני הילדים, ועד, אני לא יודע מה,
אנחנו...
כולם צריכים לשרת. קוראים לזה שוויון, שזה נגזרת של דמוקרטיה.
אני מאוד מודה לך, אלוף מילואים דן הראל, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה לך, ליה.
פרסומת. זהו, סיימנו שעה ראשונה של סדר יום ליום רביעי. אנחנו שבים אליכם אחרי חדשות השעה 11. נשוב למפונים מהצפון שלא רואים את העתיד, וגם נהיה עם הכלכלן והחוקר החברתי פרופסור דן בן דוד, שאומר לנו בין היתר, היום במדינת ישראל 20% מהאוכלוסייה משלמים 90% ממס ההכנסה. דן בן דוד יהיה איתנו בשעה הבאה שלנו של סדר יום של יום רביעי, מיד חוזרים.
רשת ב' ליאת רגב.
שוב שלום לכם, 11:05 דקות בבוקר הזה, בוקר קשה מאוד בצפון. זהי פשרה, בן 26, נהרג בפגיעה ישירה במפעל בצפון. ועכשיו אנחנו איתך, עמרי סופר, חבר קיבוץ משגב ומפקד כיתת הכוננות בקיבוץ. שלום לך.
בוקר טוב.
עמרי, אני מנסה להבין מבחינתכם איך נראה בוקר כזה, ויש כל כך הרבה בקרים כאלה עם חדשות קשות כל כך מהצפון.
אז אני בכל זאת רוצה ללכת להתחלה. אנחנו נמצאים פה בעצם בכיתת הכוננות ובקיבוץ בכלל, מהשביעי באוקטובר. אנחנו בעצם בשביעי באוקטובר מקבלים הקפצה מהרבשת שלנו בסביבות 7 בבוקר, 8 בבוקר. כשאנחנו מתחילים לקבל את ההבנה ממה שקורה בדרום, ואנחנו מבינים שהסיוט שלנו, שכל כך הרבה שמענו עליו והכנו את עצמנו מנטלית לפחות אליו, בעצם מתממש אצל אחים שלנו בדרום.
זה משהו, משהו שאתם חששתם כל הזמן שיקרה גם אצלכם, שחיזבאללה יגיעו אליכם?
אנחנו ידענו שזה מה שהחיזבאללה רוצה. חיזבאללה דאג לפרסם את זה, המודיעין שלנו ידע שזה מה שהם רוצים, כי הם גם לא הסתירו את זה בצורה מיוחדת.
והנה זה מגיע לדרום.
וזה מגיע לדרום, ואנחנו מבינים מה קורה, ובעצם ב-8 בבוקר אנחנו כבר נמצאים פה בעמדות, כדי לדאוג שהדבר הזה לא יקרה גם אצלנו. ותוך כדי שאנחנו נמצאים בעמדות, אנחנו בעצם מתחילים לתפעל את המשפחות שלנו, את החברים שלנו, את שאר הקיבוץ, צוות צחי שמגיע מהר מאוד ומתחיל לדבר עם האנשים, ולדאוג שכל מי שיכול ורוצה, שיקח את עצמו ואת הילדים, בדגש על הילדים, ופשוט יצאו מכאן.
המשפחה שלך עזבה באותו יום? האישה, הילדים?
המשפחה שלי בצהריים כבר לא הייתה כאן. כשאני מדבר על זה שבערב, יותר מחצי מהקיבוץ כבר לא נמצא. יום אחר כך, בוא נגיד שתוך יומיים, בערך 80% מהקיבוץ כבר לא פה.
ומה קורה כרגע במקום, במשגב?
אנחנו כרגע פה רק כיתת הכוננות והצבא. אין פה בכלל אזרחים מעבר לזה. אנחנו בעצם קיבוץ נטוש לכל דבר ועניין, כבר 170 ומשהו ימים. להסתובב פה בקיבוץ זה פשוט עצוב.
מה, תאר לי איך זה נראה? תאר לי איך זה נראה.
תדמיינו את הקיבוצים שאתם מכירים, את המקומות היפים שאתם מכירים מהצפון, פשוט ריקים מאדם. האנשים היחידים שמסתובבים כאן זה אנשים שמסתובבים פה על מדים, עם נשק, מוכנים לכל דבר שיקרה, והדברים האלה קורים בשנייה. זאת אומרת, עכשיו אני עומד פה בחוץ, והכל יפה ונחמד, וכמו שאתם יודעים, ב-8 בבוקר היום, קצת לפני, מתח של 30 רקטות פה נופל, כמה? 2 קילומטר מאיתנו.
מה אתם שומעים?
היום בבוקר ספציפית, ואפילו עבר לנו מעל הראש, שמענו את השריקות של הרקטות. ממש ממש קרוב אלינו זה יצא, ו עבר לנו מעל הראש, שומעים את הירוטים, שומעים אותם טוב, ורואים את הנפילות, רואים את זה בעיניים.
אומרים, מה, אתם נמצאים כל הזמן במשגב עם, אתה וחברי כיתת הכוננות?
אנחנו נמצאים כאן כבר 170 ומשהו ימים, כבר הפסקנו לספור את זה בימים, זה כבר בחודשים.
אין עבודה, לא הולכים לעבודה, איך נראה סדר יום?
כל העולם שלנו פשוט נעצר. אנחנו כולנו אנשי עבודה, אנשי משפחה. אנחנו לא אנשי צבא, אבל בעצם אנחנו כבר 5 חודשים מתנהלים כאנשי קבע. לא כל ההגנה, בסדר, אני לא אקח על עצמנו את הקרדיט הזה, אבל כוחות מילואים פה מתחלפים, ואנחנו פה. אנחנו פה, העבודות שלנו נפגעות מזה, שלא לדבר על העצמאים שפשוט מאבדים את מקום העבודה שלהם, מקום העבודה שלהם פשוט לא עובד. אני עובד בחברה.
כן, כן.
אני עובד בחברת פודטק שנקראת בלוטרי. אנחנו פיתחנו מערכת שמוציאה סוכר ממיצים טבעיים. כל הפרויקטים שלנו פשוט נעצרו. פשוט נעצרו. אנחנו חברה שנולדה וגדלה והתפתחה פה בקריית שמונה, בצפון. וזה מדהים איך הכל נעצר ביום אחד.
אתם מקבלים פיצויים על האובדן הזה של ההכנסות?
הפיצויים, בואי נגיד את זה ככה. אני לא חושב שיש איזשהו פיצוי שיכול באמת לפצות על ההפסד הזה. שלא לדבר על המשפחות שלנו. הפגיעה של המשפחות שלנו, של החברים שלנו, היא פגיעה בלתי סבירה. אני אספר לך סיפור. הבת שלי בת 5.5, בגן באלון הגליל. הגננת המדהימה שלה שם, שקיבלה אותנו כל כך יפה, הבת שלי עשתה להם שיעור ריקוד או משהו בסגנון הזה, והיא הייתה כל כך עמומה, והיא אומרת, יעלי, איזה כיף, הלוואי שתישארי איתנו פה לתמיד. ויעלי עוצרת, מסתכלת עליו, ואומרת לה, לא, אני צריכה לחזור לגן תמר, אני ממשגבם.
איזה חמודה, בת 5.5.
בת 5.5.
כמה אתה
הילדים
ביקש?
הילדים שלנו נולדו כאן.
כן.
אנחנו, הם רוצים לחזור לכאן, אנחנו רוצים לחזור לכאן, והבקשה שלנו היא נורא נורא פשוטה. אנחנו רוצים ביטחון. אנחנו לא רוצים פחות, אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו מבקשים ביטחון. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, ומגיע לנו הביטחון הזה, מגיע לנו לגדל את הילדים שלנו בביטחון.
עומרי, איך אתה רוצה שזה יקרה? האם אתה מצפה ממדינת ישראל שתצא למלחמה כוללת בצפון כעת?
אני לא במקום של להגיד מה צריך לעשות. אני במקום של לדרוש את הביטחון הזה. אנחנו היום קיבוץ משגב עם נמצא על הגדר. על הגדר. התפיסה שהייתה בשישי לעשירי, שבה האויב שלנו לא רוצה לפגוע באזרחים, הוא רוצה לפגוע בחיילים. והחיילים בעצם נמצאים בקו האחורי, מאחורי האזרחים. התפיסה הזאת היא מתה בשביעי לעשירי. פשוט ככה. ואנחנו צריכים היום, דורשים את זה מהמדינה, את ההגנה של הצבא, של המדינה, עלינו, האזרחים.
מה אתה אומר?
לא יכול להיות שאנחנו נהיה הקו הראשון.
אבל מה אתה אומר על על התפיסה שלפיה, אם תיפסק המלחמה בעזה, ייפסקו גם המתקפות של חיזבאללה, ואז גם אנשי הדרום וגם אנשי הצפון יוכלו לחזור לבתיהם.
אז אני שואל אותך, מה את אומרת על התפיסה שבה כל הצפון פשוט לא יהיה כאן?
זה מה שיקרה?
קו הגבול יזוז. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאנחנו נשאר, אנחנו, אם אנחנו לא הבנו בשביעי באוקטובר שהתפיסה שבה זה בסדר, הם יישארו כאן, אנחנו נהיה כאן, נחיה באיזשהו תפיסה כזאת של שקט יענה בשקט, התפיסה הזאת היא מתה, ומי שלא מבין את זה פשוט נשאר בשישי באוקטובר. אנחנו דורשים ביטחון.
יש לכם קשר עם שרי ממשלה, עם ראש ממשלה, מדברים איתכם?
לא. אנשי הממשלה לא הגיעו לכאן, אני כן יכול לציין 4 חברי כנסת שהגיעו לכאן.
מי?
חלקם ממש הגיעו עד אלינו, וחלקם עצרו בכפר גלעדי, פגשתי אותם.
מי? ספר.
אליהו רביבו היה אצלי פה בקיבוץ, ואוהד פל היה אצלי בקיבוץ פה. באמת, כאילו, ואמרתי להם, תביאו לכאן את חברי הכנסת. תביאו לכאן את האנשים, את מקבלי ההחלטות שיבינו איפה אנחנו נמצאים.
לא היו אצלכם בסיורים, שרים?
לא.
עומרי סופר, אני מודה לך על השיחה הזאת, תחזיקו מעמד. תודה רבה, עומרי סופר,
חבר קיבוץ מסתרה. תודה רבה, ואני שוב חוזר על הבקשה מאוד מאוד בסיסית ופשוטה שלנו. אנחנו בסך הכל דורשים דבר פשוט, ששווה לכל אזרח בכל מדינה שהיא. כל אזרח שהוא מחויב לתת למדינה שלו מה שהמדינה שלו דורשת, והוא מבקש רק דבר אחד, לחיות בביטחון.
צודקים. תודה רבה לך, עומרי. תודה. תחזיקו מעמד שם במשגב. תודה רבה.
ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק. אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק.
שלום, ראש תחום התרבות שלנו, אורית אסרף מזרחי.
שלום ליאת.
עידן עמדי, המקסים שאנחנו שומעים ברקע, מציעים לו לשים משואה, והוא דוחה את ההצעה הזו.
כן, הוא דוחה את ההצעה, ואם את מקשיבה למילים של השיר, שבאמת אומרות שהתהליך עוד ארוך, הוא אמנם בסדר בגוף כרגע, אבל התהליך הוא באמת ארוך, ולא מפתיע, לא מפתיע, ידענו שזה יגיע ושיציעו לו להשיא משואה, ואז הוא כותב, היום הוא מוציא פוסט וכותב, בימים האחרונים פנו אליי מכלי תקשורת על הבחירה להעניק לי את הכבוד להשיא משואה בטקס יום העצמאות השנה, שהתקיים בסימן גבורה ישראלית. אין כבוד גדול מזה, אבל לא אוכל לצערי לקבל את הכבוד הזה השנה. כל כך הרבה גיבורים גילינו מאותה שבת שחורה, חלקם היו לוחמים שלי, בעבר או במלחמה הנוכחית, השנה אשאר בביתי ואתייחד עם זכרם כמו רבים בעם ישראל, אבל גם אזכור את הנס הזה שנקרא מדינת היהודים, לאחרונה אני מבין את הנס לעומקו, אני מקווה שאולי בעתיד תינתן לי הזכות לשים משואה בזכות המילים שיכתוב, ולא בגלל גבורת המלחמה. הוא גם אומר שמתי שהוא, הוא בטח ידבר על המלחמה הזאת שלו, על החלק שלו בה, ועל הבחירות שהוא עשה שהוא מאוד גאה בהם. אנחנו כמובן גם מאוד גאים בו, ומאחלים לו החלמה מהירה, הדרך באמת באמת עוד ארוכה. לא סתם הוא מבקש, כמו שהוא ביקש באותה מסיבת עיתונאים, תניחו לי קצת, ייקח לי המון המון זמן להחלים, ותזכרו גם את כל החיילים האלה שאולי יוצאים בריאים בגופם, אבל הנפש יש לה עוד עבודה.
וכל כך הרבה גיבורים יש במלחמה הזאת. דורי, תודה רבה לך.
תודה ליאת.
אם את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני, תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כן של לוחמים.
שלום חמד אבו ערר.
שלום
לה. מהיישוב הרוער שבנגב. קודם כל, מה שלומך חמד?
וואלה, בסדר. הנה, מתגברים.
מחזיק מעמד?
לא חשים, אבל...
נשארת לבד עם 9 ילדים?
נכון.
9 ילדים מתחת לגיל 9?
משנה עד 9.
שחמאס, בדם קר, רצחו את אמא שלהם בבוקר השבעה באוקטובר.
נכון, זה משהו קרה.
כמה קרוב הם ירו בה?
לא יותר משלוש מטר, 3.5 מטר. מה, אתה יכולה להגיד מטווח אפס? שמזהים אותנו, שהיא הערבייה המוסלמית, עם חיג'אב, רואים אותה, החלון הפתוחה של האוטו. ולמרות כל זה ירו.
ירו בה למרות שאין לך ספק שהם ראו שהיא אישה מוסלמית.
בוודאות שהם ראו אותה. אנחנו לא מדברים על מדווח של עשרות מטרים, אנחנו מדברים על מדווח של 3-4 מטר, 3.5 מטר, משהו כזה. למרות, עם כל זה ירו בנו והמשיכו לראות בנו, זה לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, ירו בנו כמעט 6-7 אנשים, כולם על אופנועים, וירו בנו.
מה היו המילים האחרונות של פאטמה?
המילים האחרונות של פאטמה, אחרי שירו בנו, והלכו, על סמך שכולנו מתים, השארתי את פאטמה, הם שירו בנו, אני משכתי פאטמה אליי, שלא תחטוף כדורים, אבל לצערי הרב, היא חטפה את כל הכדורים, למה היא הייתה בצד השמאלי שלה, והם באו בצד השמאלי, זה כל הירי מהצד שלה, זה המילים שלה, האחרונים שלה, שתמיד מי אלו, אמרת, אני לא יודע פאטמה מי אלו.
אה, היא לא הספיקה לראות מי הרבה?
לא. אז אמרה לי חמיד, אני לא מרגישה את הרגל שלי, אז אני מסתכל, אחרי שאני מיישר אותה, אז אני מסתכל על אשתי ככה, עניין השניות, אז האישה מורסקת בכדורים, כל מיני כדורים, כדור בראש, שהצילה את העין, וזה, אז אמרתי, אולי נשמור, וידעתי שהיא תהיה לה שיטפון, לא תהיה בחיים, הניסיון שלי בחיים, אז ישר, אותו אישה מוסלמית, דתייה, שומרת, אז הייתי אמור, חייב להגיד לה שתגיד את המשפט שלנו, לפי הדת, לפי הקוראן, שתגיד אשהדו אן לא אילאה אללה, ואשהדו אן מוחמד רסול אללה, מרוב שהיא אישה צדיקה, רואה בראש, הצליחה להגיד את זה 4 פעמים ברור, והחמישית נפטרה.
תוך כדי שהיא אומרת, אתה יכול לתרגם לנו לעברית את מה שהיא אמרה, חמד?
שיש אלוהים אחד, ואנבינו מוחמד. אלוהים של כולנו.
אין אלוהים מלבד אללה, הוא מוחמד הוא נביאו. הנביא של כולנו. אומרת אישה מוסלמית, רגע אחרי שמחבלים רצחניים, בשם הדת הזו, בשם האסלאם?
זה הבעיה. זה הבעיה. בוא הנקודה.
שמה?
ועוד מה נוסף לכל זה, שהיא ארבע בנות מילדינו, שהם לומדים את הקוראן ברהט. כל יום מסיעה אותם, הייתה מסעה אותם לרהט ללמוד את הקוראן. הם יודעים במה ירו. הם ראו באסלאם עצמו, באימא, דתייה, מוסלמית, הילדים שלה היו לומדים את הקוראן, ברהט. לא יודע. אין הסבר לזה, ננסה לחשוב את זה, אין הסבר לזה.
חמד, אתה רואה באסלאם משהו שיכול היה לגרום להם כאיזשהו מנוע אידיאולוגי דתי לבצע רצח כזה? לא של פאטמה, של כולם. לרצוח כל כך הרבה אנשים, ילדים, מבוגרים, נשים.
תקשיבי, האסלאם שלנו ממש, ואנחנו יודעים, אתם יודעים, כולנו יודעים, משהו קרה ביום 7 באוקטובר. הפוך בנגד לאסלאם. בנגד למה שכתוב לנו בקוראן שלנו. זה נגד לאסלאם. האסלאם אומר לך לבוא לרצוח אישה מוסלמית. האסלאם שלנו אומר לך לבוא לפגוע בתינוק, בילד, בגשיש, בגשישה, בנשים, באללה. זה לא. אחרת לגמרי, אל הפוך לפי מה שהם עשו. זה הדת שלנו. ממש הפוך למה שהם עשו.
למה? מה אומרת הדת שלכם?
הדת שלנו אומר הרבה. אני פשוט מקצר את השיחה הזאת, שאני אומר לך, הדת שלנו הפוך ממה שהם עשו בשבעה לאוקטובר.
חמד, אתה יצאת עם משלחת ישראלית כדי להסביר, כדי לספר לעולם, היית בוושינגטון.
הייתי בוושינגטון, הייתי בבוסטון, הייתי באוניברסיטות, הייתי בשגרירות, הייתי בכל מקום, כן.
אמרת להם את מה שאתה אומר עכשיו? שמה שהם עשו בדיוק מנוגד לאסלאם?
נכון, אני יצאתי, אני בניבי שלומו, קצין משטרה שהוא מלווה אותי כל הזמן, ויצאנו למשלחת הזאת, היא משלחת רשמית מהמדינה, ויצאנו לוושינגטון, לניו יורק, ודיברנו, ושאלו אותי, בתור בן אדם מוסלמי, אשתו מוסלמית, שירו בה המחבל של חמאס, בתור שאני גם ממשפחה, אני ואשתי משפחה שומרת, דתייה, אנחנו יודעים את הקוראן שלנו, אם יש להם קוראן אחר, אולי זה משהו אחר, אבל הקוראן שלנו זה לא אומר לנו את זה. הקוראן שלנו אחרת לגמרי למה שעשו בשבעת אוקטובר.
מה עוד אמרת
לא, לה? אנחנו לא נגד, כמובן, שתבינו גם, אנחנו לא נגד העזתים, אנחנו לא נגד העם הפלסטיני. אנחנו, יש לנו בעיה עם הטרוריסטים האלה. הסוכני חרב של איראן האלה.
חמד, אתה נולדת בעזה?
אני שבמקור, כן.
נולדת בעזה?
כן, ועליתי לישראל בשנת 95.
עברת לישראל? בשנת
כן,
1995.
כן.
אתה זוכר את עזה שונה ממה שהיא היום?
בוודאות. אני נסעתי גם לעזה בשנת 2008, אחרי התהפכות של חמאס על שלטון.
היית אחרי שחמאס השתלט על השלטון?
כן, נסעתי לשם לשלוש ימים ולא נשארתי שש שעות.
למה?
זה לא עזה שאני מכיר.
למה ספר?
הרגשתי את עצמי, אני בתוך איראן. זה לא עזה שאני מכיר.
הרגשת שאתה בתוך איראן?
אני אמרתי זה מ-2008, אבל מי אני שיקשיבו לי?
מה ראית שם, ספר לי, בבקשה.
מה ראיתי, תשאירי את זה, מה ראית.
לא, ספר לנו, אתה אומר כמו איראן, זו אמירה קשה מאוד.
כן, ממש, זה לא, תכלס, זה לא עזה מה שאני ראיתי. מה שאני יודע, במה שאני גדלתי בה, ואני מכיר את עזה טוב מאוד, זה לא עזה מה שאני מכיר.
כבר ב-2008 ראית את השינוי בעזה?
כן, מ-2008. לא יודע איפה כל המודיעין שלנו, לא יודע איפה לא יודע להיכנס לשיחות האלה.
מה, אתה אומר לא יודע איפה כל המודיעין שלנו?
כן, לא יודע.
אתה מופתע מזה שהמודיעין שלנו לא ידע כל כך הרבה דברים על עזה?
הרבה דברים, המון דברים. רק הרבה דברים. דברים שאין להם סוף.
מה למשל? ספר לנו, חמד.
אפשר לדבר בשידורים כאילו.
לא, אבל למשל, אתה גדלת בעזה, אתה מכיר את עזה, אתה מופתע מכך שמדינת ישראל בכלל לא הבינה כמה מנהרות חמאס בונה בעזה מתחת לפני השטח, מתחת לאדמה?
סתם דוגמה לפי מה שאת אומרת. איפה היו מי זה?
עוד פעם תגיד בבקשה.
איפה היו מי זה? מה כל המנהרות האלה?
איפה היו כל המנהרות האלה?
איפה היו? המדינה איפה הייתה?
איפה הייתה מדינת ישראל שחמאס חופר מנהרות?
כל המנהרות האלה, איפה כל המדעים שלה? איפה זה? לא יודע. אני גם 20, בשבעה באוקטובר, 20 יום. 21 יום, כבר שעה לא ישן, על המשך 20 יום. ואני חושב ומנתח למצוא איזה הסבר, איזה פתרון, איזה להגיע למסקנה, אין הסבר לזה. אין הסבר לזה. לא לחמאס ולא למדינה גם.
תגיד, אתה רואה אפשרות לשקם את עזה? לשנות את עזה? אתה רואה אפשרות לעזה אחרת בלי חמאס? זה משהו שהוא מעשי? אתה רואה אותו קורה?
אפשר, אני אומר לך, אפשר לעשות הכל, אפשר לעשות עזה עכשיו, שיש את התואת, עזה איך שהיא עכשיו.
הרוסה, כן.
אפשר להפוך אותה לגן עדן. אפשר להפוך את עם עזה, עזה בישראל יהיו יחד, וכל העולם ייכנס. אבל צריך מנהיגים לזה. צריך מנהיגים שיש להם עומת, שיש להם עומת לעשות דברים כאלו. איפה הם? עד אפשר לעשות ולעשות, שריף.
כן, אבל חמאס לא יתרפד כל דבר, חמד.
חמאס לא צריך להיות בחיים גם. מי שרוצח מוסלמים, יש לנו נשים לקחו מוסלמים בשבי שלהם. אצלהם. מוסלמים לקחו מרחת, מיומי ושם, לקחו בשבי אצלהם. על איזה סלמה אנחנו מדברים? לא רואים אותם שמדברים ערבית מוסלמים? אבל הם באו למטרה אחת, לרצוח. אין להם. מטרה שלכם, כל מי שהוא גר מאחרי הגבול, מאחרי הגדר, הוא יהודי. הוא אוהב שלהם.
חמד, אני רוצה, רק לסיום, אתה בעצם, אחרי שהם רוצחים את פאטמה, אתה נשאר עם התינוק שלך, ותשעה חודשים, עם התינוק אליאס, ואתה מתחבא איתו בארון תקשורת, כמה שעות היית שם עם התינוק?
הייתי, אני בצוע, אני מדמם, אליאס גם היה בצוע, 3 כדורים בכתף, גם היה מדמם בין 7 חודשים, קיבל 3 בסיסים בכתף.
איך אתה, הוא לא בוכה, הוא לא מחפש את אמא, הוא לא רוצה לאכול, תינוק כל כך קטן, 5 שעות בתוך ארון תקשורת.
בכה כל הזמן, הוא רוצה את אמא, הוא רק אוכל מאמא.
הוא יונק, הוא רצה לינוק.
כן, תראי איזה מזל, שהוא רק יומיים. אנחנו עושים לו, האמא רצתה לגמול אותו, האמא היא הייתה ברעיון 5 חודשים.
כשהיא נרצחה היא גם הייתה בהיריון.
5 חודשים, יש לה ילד בבטן, אמרנו 3 ילדים, 7 בנות, ברכה, סלמת, חלפנה, מספיק. למה באו, קודם באו אליי הבנות, אני, 7 בנות.
היו לך 7 בנות?
כן,
ואז נולדו בנים. והיה עוד תינוק בבטן בן, או
כן,
בת,
בן.
זה לא משנה.
אז אמרנו חלס, אלחמדלה, מספיק, 3 בנים ו7 בנות, רק שנצליח לגדל אותם, וזה.
עכשיו הם רצחו גם את פאטמה וגם את התינוק שהיה בבטן.
גם את התינוק.
איך הצלחת קצת להשתיק תינוק בוכה במשך 5 שעות, אתה מסתתר איתו בארון תקשורת, תינוק יונק, בן 7 חודשים. פחד מוות שחמאס יגיע בכל רגע.
כמעט כל 5 שעות בחיצו, הוא בכה פשוט, המסכין מהרעב, היה לי בקבוק חלב, אמא שרצתה לעשות לו הגמלה.
היה לך בקבוק חלב?
כן, למזלנו הביאו בקבוק חלב איתנו, ולא רצתה לקחת בכלל, רצתה דין. אבא, פאפה, לא יעזור בדין, לא רוצה. ישן חצי שעה, קם לבכות עוד פעם. המסכין מרע ולא היה לו ברירה, שתה את הברק.
והמחבלים חזרו?
המחבלים למה? אמרו לך שעזבו אותנו לרגע? אני 7 שעות איתם. והם בצומת, ואני רחוק מהם איזה 25 מטר, ואני בתוך הארון.
5 שעות מסתדר איתם. שמעת אותם? שמעת מה הם מדברים?
כל הזמן.
מה הם אמרו?
כל מיני טכניות, כל מיני שמות שיש להם, אחד קורא לזה, תלכו לשם אתם, תלכו לפה, כל מיני דברים.
מה, שמעת אותם אומרים, אתה תלך לקיבוץ הזה, לקיבוץ הזה?
כן, הייתי שומע אותם ברור.
מתי הגיע הצבא?
הצבא הגיע אחרי 5 שעות וחצי.
5 שעות וחצי.
כן. עד שהגיע הצבא ב...
באיזשהו שלב הגיע הצבא והמחבלים ראו את החיילים, נכון?
נכון.
מה הם אמרו?
אני רואה אותך שאת רוצה כל הגרסה.
כן. אבל תכף אני אשחרר אותך, חמד.
אנחנו בשידור חי או בקלטה?
לגמרי, לגמרי בשידור חי. שומעים כל מילה שאתה אומר, בצמה, כן.
אחרי 5 שעות וחצי הגיע הצבא, לפני שמגיעים הצבא, מגיעים מחבלי של חמאס, מסתתרים בגב של הארון שאני נמצא בו. אז עכשיו אני במחבלי של חמאס בתוך 0.5 מטר. يعني بيني لبين المخبلين של חמאס راكير افراده عوفي شلو של 4 سنتيمتر يعني شومعه تام برور بلي شومعه تو شومعيتي وشومعيم تتيونو جام بوخي يدالا از بتاك شو قال لك لروش از لما لو باو ليهم انا قلت لك لما لو باو لنا التبيني التشوبه لواد از تخيلوا لكن تنشكيم שלהم ומדברים כמובן בערבית, ואני מבין את הערבית שלהם, מהר, 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 לפי שיגיעו, איזה, אמרתם, הם ישמור מי אלו שצריכים להגיע. אז אחרי זה 7-8 דקות, אז אני מצד שלי, מכיוון הפוקים, אני שומע עברית.
הם חיכו לחיילים, אנחנו פה נקצר, הם בעצם חיכו לחיילים.
כן, 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 חיכו לחיילים, אז הם, אז אני שומע את העברית, אז אני רואה את החיילים שלנו, אז ישר אמרתי חמיד, עכשיו איך אומרים, לחיות נמחק, סיכוי של החיים נמחק, עכשיו המחבלים בגב שלך, הצבא שלנו מולך, יש חשש שלא יחשדו בך שאתה מחבל, יראו בך, אז נמחק עניין החיים בתכלס. אז אמרתי ככה, התחלתי לדבר עם עצמי, לשכנע את עצמי, אמרתי חמיד אתה חזק, אל תשבר, איך שאנחנו, איך שאני מכיר, יעני, ככה אשכרה משכנע את עצמי.
ובסוף חמיד, אני טיפה מקצרת עכשיו ברשותך, כן, החיילים בתחלת... מתחילים לראות לכיוון שלך.
החיילים, כבר... החיילים לא ירו לכיוון שלי. החיילים, החלטתי לצאת, לציל את המצב, לציל את החיילים. וירדת את החולצה שלי, לקחת את התינוק עליי, ערום, ויצאתי לחיילים בשביל לציל את המצב, לציל את החיילים. אז אחד החיילים שלנו, מהלחץ כמובן, ירה עליי ישרות, שחרר עליי מחסנית, ולמזלי, למזל התינוק, שכל הכדורים פגעו בדלתות, ורסק לי את הגב שלי. וישר המפקד שלו אמר לו חדל האש, חדל האש, זה בחור ישראלי עם התינוק, יש לנו דיווח עליו, שאני כמובן הייתי במשך שעות רבות הייתי בדיווח.
ומה אתה אומר להם לסיום? אתה אומר לחיילים, יש כאן להם. מחבלים, לכו אחורה, יש כאן מחבלים.
נכון, נכון, אז הרחקתי את החיילים, אמרתי להם שאתם מתקרבים למערב של המחבלים, מחכים לכם בגב של הארון, ו... אז תפסו את המקומות שלהם הנכון, ועברת אותם בכמה מטרים.
והם הרגו את המחבלים, ואתה בעצם הצלת את החיים.
הצבא עשו את העבודה שלהם.
הצלת את החיילים האלה בעצם.
בוודאות.
חמד.
אחרי שסיימו אותה בעולם, באו אליי, חיבקו אותי, אמרו חמיד, אתה באת אלינו מעלה, מאיפה באת אלינו? אחרת היינו נופלים במערב שלהם.
חמיד אבו ערר. אבל כן. 9 ילדים וגיבור, גיבור, גיבור, צריך להגיד פה.
תודה.
אני מודה לך על השיחה הזאת, ושלא תטעה עוד שער יקירי. תודה רבה לך, תודה.
תודה
רבה, תודה. מדהים, הסיפור הזה. הוא הציל את החיילים בעצם. יצא מהמחבוס, סיכן את חייו, ואמר לחיילים, יש פה מחבלים, ואז הם ירו על המחבלים, וככה הוא הציל גם את חייהם שלהם. יואב בורוביץ', שלום.
שלום ליאת.
ספר לנו על האימות הקשה והכואב.
בהחלט, אנחנו קודם כל נמצאים עכשיו באתר הנצחה רעים, לכאן ש-500 בני משפחות של נרצחי מסיבת רעים הגיעו לכאן כדי לצלם קליפ שנקרא חורף 23, שהוא למעשה סוג של רימייק, ביצוע מחדש עם מילים חדשות של השיר חורף 73, ובאמת הולכים לשמים כאן קליפ עם הרבה מאוד משתתפים, הרבה מאוד בני משפחות, בהחלט אירוע מאוד מרגש, וממש באמצע האירוע, מגיע שר החוץ ישראל קאט, שמגיע עם שרת החוץ של בלגיה, לבקר כאן באתר ההנצחה ברעים, ואז אופיר דור, אביו השקול של עידן דור, נרצח ממסיבה ברעים, למעשה תוקף מילולית את השר קאט, לאחר מכן גם השניים מדברים, וגם השר קאט דיבר איתנו, בואי נקשיב.
אוקיי, אין עכשיו, לא עושה לכם חשבון, אל תגיד לי לא עכשיו. אל תגיד לי לא עכשיו. אל תגיד לי לא עכשיו.
לא מדבר.
כולכם אשמים, כולכם אשמים. זה הילד שלי, הנה, בבקשה. כן, מה נשאר לי ממנו? עמוד?
עוברם, הנה, שניהם. אנחנו גרים 10 מטר אחד מהשני. באו למסיבה, הם נרצחו שם למטה, גמרו אותם. חצי שנה אחרי זה קברנו את החלקים שלהם עוד. לפני שבוע קברנו, פתחנו את הקברים וקברנו חלקים שלהם.
כן, אלה הדברים, אליאת, של אופיר דור, שבעצם אומר אותם כאשר השר קאט נמצא מטר ממנו, ואופיר דור ביחד עם הורים רבים כאן, למעשה מאשימים את הממשלה, גם על המחדל הרצחני, והדברים שקרו לפני המחדל, והדברים שקרו אחרי המחדל, ואלה היו מילים מאוד לא נעימות עבור השר קאט לשמוע, לאחר מכן השר קאט העניק לנו רעיון, ואז הוא אמר שהוא מחבק את משפחות השכולות, חשוב לו להקשיב לביקורת, צריך גם לומר שהוא באמת לא התרחק מאופיר דור, ודיבר איתו, קיבק אותו, הקשיב לכל הביקורת שלו, ואז השר קאט דיבר על חשיבות מיגור החמאס, בעקבות התקפת השבעה באוקטובר, אבל עדיין כן. צריך לומר שהדברים מאוד מאוד קשים, מאוד כואבים, מה שקורה כאן באתר הנצחה ברעים.
יואב, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת. שלום פרופסור דן בן דוד.
שלום רב.
מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וכלכלן באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך בזמן הקצר שנותר לנו, כי היו באמת הרבה מאוד חדשות, על המשמעויות הכלכליות, של הכלכליות והחברתיות של, של חוק הגיוס, או החוק בעצם שלא מגיע עכשיו, ומה קורה אם המצב הקיים נמשך. ואני מסתכלת על כל מיני נקודות שהעברת לנו, ואחת שתפסה את עיני, היא הדבר שאתה אומר כך, 20% מהציבור בישראל משלמים 90% ממס ההכנסה? אלה הנתונים?
כן, ולנתונים שהולכים ועולים בהדרגה במהלך השנים, זה היה בסביבות ה-80% לפני 20 שנה. כלומר, אנחנו לא משתפים פה אנשים במשק, לא רק חרדים, יש פה בעיה של רמת חינוך בישראל שהיא בתחתית של העולם המפותח באופן כללי, ואז יש בנוסף לכל הסיפור הזה חרדים, לפחות הבנים החרדים שבכלל לא לומדים את מה שהם צריכים, או לומדים מעט מאוד מזה, ולכן כל השאלה של הפטור, באיזה גיל וכו', זה משהו שמבזה אותנו במידה לא מבוטל, מפסס את העיקר, כלומר, אלה שבכלל רוצים לעלות את זה, אז ברור שזה הזוי. אבל א', למה בכלל פטור, אם אנחנו צריכים לשרת, ויש מצב ביטחוני...
לא, אני לא רוצה להתנס איתך.
אבל זה לא הנקודה.
אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי השלכות. האם להערכתך מדינת ישראל נמצאת היום, עכשיו, בנקודת אל חזור, שצריך לעצור את כל הפטורים עכשיו, מיידית?
עכשיו לעצור את הפטורים, אבל זה לא מספיק, וזו הנקודה המרכזית. אנחנו רוצים שילכו גם לעבוד. הרי כל הסיפור הזה שילכו לעבוד בגיל יותר מוקדם, אבל איזה כישורים יש להם? ואין להם את הכישורים לעבוד במשק מודרני, אנחנו צריכים עוד רבנים ומשגיחי כשרות, אנחנו צריכים מהנדסים, הם צריכים מהנדסים, הם צריכים רופאים, לא רק אנחנו. זה לא רק העניין של המיסים, יש פה קבוצה או קבוצת אוכלוסייה שגדלה בקצב אקספוננציאלי, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על בני 50, הם רק 6%, החרדים בני 50 רק 6% מהקבוצת גיל הזו, אבל הנכדים שלהם הם כבר רבע מהתינוקות. ככה שבעוד 24-25 שנה, בשנת המאה של מדינת ישראל, מחצית מהתינוקות כאן הם חרדים.
מה זה יעשה למדינת ישראל?
אז זה לא רק
סיפור
שילכו לצבא. כן. הם גם צריכים את כישורים לעבוד. וכל העניין של בתי הספר, אנחנו שמים בצד. איפה הוויכוח על הדבר הזה? הרי אנחנו צריכים שילכו אנשים לעבוד אם אין להם כישורים. צריכים שיהיו להם את הכישורים לעבוד במשק מודרני.
מה זה יעשה למדינת ישראל אם המצב יימשך כמו שהוא עכשיו? אני מדברת עלינו כמדינה מובילה, קטר ההייטק העולמי. לאן זה לוקח אותנו לדעתך?
זו בעצם ההזדמנות ההיסטורית של ישראל לשנות כיוון.
היום.
אני מקווה שעדיין אפשר, כן, כי ברור מאוד שדברים שמאוד קשה להעביר בכנסת היום, יום אחד יהיה בלתי אפשרי בגלל השינויים הדמוגרפיים. יש נקודת על חזור, דמוגרפית דמוקרטית, שאחריה פשוט בלתי אפשרי לשנות כיוון. הדמוגרפיה כבר תשתלט פה על הכל. ואז אנחנו במצב שהם יפלו, אבל הם ביחד איתם הם יפילו אותנו. כי,
הרי, וואו, אתה אומר היום, משפט קשה מאוד.
מחצית מהילדים היום במדינת ישראל, לא רק חרדים, מחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של עולם שלישי, שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. שהם יהיו גדולים, הם לא יכלו להחזיק פה משק של עולם ראשון. בלי משק של עולם ראשון, אין לו מערכת בריאות או מערכת רווחה של עולם ראשון, גם אין צבא של עולם ראשון. לכן האופציה היא לא להפוך להיות מדינת עולם שלישי, לא נוכל להגן על עצמנו. והנכדים הילדים והנכדים שלנו יהיו במצב קיומי מאוד מאוד מסוכן. וזה עלינו למנוע את הדבר הזה, ואם החרדים לא מתעוררים, זה עלינו, זה לא עניין של ימין או שמאל, אנחנו צריכים להתחבר ביחד, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, כל מי שאכפתנו מהעתיד של המדינה הזו. זה הזמן, כי עכשיו אנחנו ממש מבינים, אנשים שחוזרים הביתה מעזה, מקבלים כבר צו 8 להמשך, הם מבינים על בשרם מה עומד פה על הפרק.
כן, אבל אתה אומר, כשאתה אומר בעוד איקס שנים, מדינת ישראל, אם המצב יימשך, יהיה לה קשה מאוד לכלכל את עצמה, יהיה לה קשה מאוד לתת שירותי בריאות של מתקדמים, כמו ב-OECD למשל, והיא גם לא תוכל להגן על עצמה, לא יהיה לה צבא מספיק חזק בגלל המקום שאנחנו הולכים אליו. כמה אנחנו קרובים לנקודת העל חזור הדמוגרפית הדרמטית הזו שאתה מתאר כאן עכשיו?
ייתכן שעברנו אותה. אני מקווה מאוד, אני מסרב להאמין שעברנו אותה, וייתכן שהשנה הנוראית מכל, האחרונה הזאת, תטלטל פה מספיק אנשים, שיגידו די, אנחנו צריכים לעצור את הכיוון הזה, להבדיל בין תפל בעיקר, לעסוק בבעיות השורש, וזה מחזיר אותנו לכל העניין של הפטור. עזבו פטור, קודם כל, כלומר, ברור שהם צריכים להתגייס, לא, בכלל לא צריכה להיות שאלה לגבי העניין הזה, לא פטור ולא בטיח, אבל מעבר לזה, הם צריכים את הכישורים, הם צריכים את הכישורים גם לצבא, אבל בעיקר למשק מודרני.
תגיד, מה אתה אומר על הטענה שאומרת שחרדים בוחרים להיות עניים, כחלק מאידיאולוגיה, וזה אידיאולוגיה שאפשר גם להעריך אותה, שיש פה שיקולים אידיאולוגיים שקשורים לעוני, ולכן אי אפשר לבוא בטענות אליהם על כך שחלקים מהם לא משתתפים במס ההכנסה או בכלכלת מדינת ישראל.
כלומר, מה שאת אומרת,
אני לא אומרת, זאת טענה שנשמעת.
לא, אני מבין, אני ציני, אבל מה שבעצם נאמר לנו, זה שאנחנו רוצים להתנתק מהעולם המודרני, אבל שאנחנו חולים, אנחנו לא כל כך רוצים להתנתק מהעולם המודרני, כי לא הולכים לרב, הולכים לרופא שלמד. ושאנחנו צריכים כסף להשלים הכנסות, כי להיות עניים זה לא מקביל להיות רעבים, אנחנו לא רוצים להיות רעבים. אז אם אין לנו כסף, למי הולכים? למדינת הרווחה. מי משלם על כל זה? מי מתפקד?
מי משלם?
מי מתפעל את
מי
כל
משלם?
זה? מי שאמרת בתחילת דברייך.
20% מהאוכלוסייה.
את המס הכנסה, כלומר, כשמסתכלים על המסים העקיפים, אז השיעור פחות, אבל עדיין, ככל שאנחנו מדברים פה על עשירונים, עשירוני הכנסה נמוכים יותר, הנטל עליהם הרבה
אתה אומר פה שני דברים, כלים. אתה אומר פה שני דברים מאוד מאוד דרמטיים בשיחה הזו. אחד, אתה אומר, יש נקודת על חזור דמוגרפית דמוקרטית, שבה לא ניתן יהיה להעביר בכנסת חוקים שכבר הרבה זמן קשה להעביר. אנחנו בנקודת על חזור דמוגרפית שלאחרי מדינת ישראל תלך שנים רבות אחורה, לא תוכל להעניק לאזרחיה שירותי בריאות ראויים, שירותי חינוך ראויים, וגם לא תוכל להגן על עצמה מבחינה צבאית, כי לא היו לנו את הקשורים, לא היו לנו את היכולות, וגם לא היו לנו את הכסף לעשות את זה. דברים מאוד מאוד דרמטיים שאתה אומר כאן, ואתה אומר בעצם, אם כל הנושא הזה של הפטור והשתלבות בצבא ימשיך, אנחנו פשוט נלך ונדרדר אחורה. ואתה אומר, הילדים והנכדים שלנו כבר יחיו במדינה אחרת לגמרי ממה שאתם מכירים היום. זאת העזרה החמורה שלך.
ואנחנו רואים כבר את התהליך הזה, שאנחנו מסתכלים על אנשים עם תואר אקדמי, על, על, על כל אחד ש, שחזר לישראל, לפני מספר שנים עזבו שלושה, אחר כך אנחנו כבר הגענו לארבעה, שמסתכלים על מספר הרופאים הישראלים okay. במדינות ה-OECD יחסית לכל מי שכאן.
אנחנו צריכים לסיים.
זה גדל כבר 20 שנה, עוד לפני השנה הנוראית האחרונה.
פרופסור דן בן דוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה על העזרות האלה. תודה. פרסומת. סיימנו, רבית לוי דמסקי ערכה את המשדר, קובי זרח ואביטל פיקובסקי בהפקה, לילך גביש ונועה אקסינר בדיגיטל, על הביצוע הטכניכה עם זקן, מיד אחרינו אסתי פרזים בחצי היום, אני ליאת רגב, מחר בעשר, לא מחר, ביום ראשון בעשר, תשוב לכאן קרן נויבך, שנדע ימים שקטים, אמן, להתראות.